אנחנו במועד קטן, ראינו מחלוקת רבי מאיר ורבי יוסי, האם מותר לכהן להתאפק מלפסוק. ראינו את ההגדרה של רבה, שכל המחלוקת היא בהסגר שני, האם בכהן תליא מילתא, ושאלנו מה?
לא,
הגמרא בהמשך עונה על מוחלט.
לא, לא אומר שאם הקבוקת בהד, בתואר, קליאמה לא פליגי דלחזו, פסגבי של קליאמה לא פליגי דלחזו, מה לגבי מוחלט? הוא לא מדבר על מוחלט כאן, לא מה?
נכון, אני לא יודע. אולי כי...
צלוי במן דאמרים אחר כך. צוותא דאישתו, צוותא...
אולי, אני הבנתי שזה כבר הוגדר בברייתא.
אם צוותא דאישו לאשתו עדיף עלי, אז הוא רק, אז ברור שהם מחלוקת. כי אז הוא רק יכול לעשות נזק. אבל לפי המן דאמר שצוותא דאלמא עדיף עלי, אז באמת יהיה מחלוקת גם במוסגר. גם במוחלט, סליחה, גם במוחלט. אז זה תלוי בזה, זאת אומרת. מה היה
אוקיי, אני אשאל אותך שאלה. במימנה של הגמרא, ואני לא הולך לענות לה, אני רק רוצה שנשים לב לשאלה. הגמרא מביאה את התוספתא, כן? תחילת הסוגיה היה תוספתא. רבי אומר, נראין דברי רבי מאיר מוסגר, דברי רבי יוסי ומוחלט. אז היא אומרת לי את האמירה של רבה, ואז היא מביאה לי ברייתא שסותרת את התוספתא. נכון? והתניא איפכא, למה היה חשוב להביא את רבה באמצע? לכאורה, הגמרא הייתה צריכה לסגור את הנושא של והתניא איפכא, ואז לעבור לרבה. לא, ברייתא, רבה, עוד ברייתא, עכשיו אני אשב את שני הברייתות, אבל למה, אז למה הכנסת לי את רבה באמצע? נקודה לחשיבה, בוא נשים לב למבנה.
אבל בדיוק התירוץ הזה הוא נפקא מינה למה שרבה אמר. כי אם אנחנו הולכים לפי המדמה שצוותא דאשתו עדיף עלי, אז רבי בכלל לא נכנס למחלוקת של האם יש, האם אנחנו נותנים לכהן שיקול דעת. כי יש מקרה שהוא תמיד יהיה חיובי, ויש מקרה שהוא תמיד יהיה שלילי, מקרה שתמיד יהיה חיובי כולם מסכימים, זה מקרה שכולם מסכימים. לא, המחלוקת הזאת של בכהן תליא מילתא היא לא רלוונטית בשתי הפסקים, בנירים ונירים. נכון? כי בהסגר, בצוותא דאשתו, אז בהסגר שני יראה אותו, כי במקרה הטוב הוא מתאר אותו, במקרה הרע הוא יהיה עם אשתו, אז בכל מקרה זה יהיה לו טוב. ובמוחלט הוא לא יראה אותו כמו רבי יוסי, כי בכל מקרה הוא מזיק לו. אם הוא מתאר אותו, אז הוא מאבד את אשתו. אם הוא מתאר אותו, אז הוא נמצא באותו מצב, אז אל תלך. זאת אומרת, זה לא הגענו אף פעם למצב הזה של בכהן תליא מילתא. אבל לפי המאן דאמר השני שבצוותא דאלמא תליא מילתא,
אתה רוצה שאני אקח אותך עכשיו או כשאתה גומר לדבר?
עכשיו עדיף.
אז רש"י בהמשך אומר לנו שגם הבחירה לא ללכת לראות נחשבת בכהן תליא מילתא.
כן.
אוקיי.
אז בעצם פשט הגמרא.
אוקיי, אז גם אם צוותא דאשתו עדיף עלי, גם לפי רבי אתה צריך לומר שבכהן תליא מילתא.
לא, יש הרי שתי שלבים של בכהן תליא מילתא. יש לפני שהוא רואה, נכון, זה כולם מסכימים שלפני שהוא רואה, זה התורה אומרת.
כן.
השאלה אם לוקחים את זה, פשט שאנחנו הבנו ברב, אז אם אנחנו לוקחים את זה עוד צד לפי רבי מאיר, גם אחרי שהוא רואה, הוא יצטרך לעשות את השיקול של הבן אדם שהוא רואה אותו.
אני לא ממהר להסכים איתך. בוא נראה את זה מתוך סוגיה. אבל לפני שנתקדם...
זה בכל מקרה, פשט הגמרא.
בוא נראה. אותי לימדו בשיעור א', כלל. כשאתה נתקח עם מישהו, אז מה שאתה אומר זה פשט, ומה שהוא אומר זה... אז אני אומר, האם זה פשט הגמרא או לא, נראה. אני לא... בוא נראה שנייה רשי, כי היה דיוק ברשי שלא הספקנו שבוע שעבר. אז הגמרא אומרת ש... לפי רבי מאיר, שלכהן יש את הבחירה, כשהוא רואה את הנגע, אם לא מר טמא או טהור, זאת אומרת, יש לו את השיקול, אז נקרא עכשיו רשי ונתעלם מהסוגיה בהמשך. בוא קודם נשמע מה רשי אומר לנו, אחר כך נקשה שבהמשך הסוגיה אולי זה לא נראה. אומר רשי, אני בשורה הרחבה השנייה, מר רבי מאיר יודע מה רואה להקל, לטהר, אבל לא לטמא. רבי מאיר שסובר שהכהן יכול לראות את הנגע ורק לפסוק אם הנגע הוא טהור, ומותר לכהן לשתוק אם הנגע הוא טמא, סבר בכהן תלה רחמנה. אז קודם כל, רש"י יש לו גרסה אחרת, תלה רחמנה, לא תליה מילתא. דאי מטהר לי, דאי מטמא לי, הוי טמא. אם הכהן יאמר לו טמא, אז האדם טמא. ואילו באי, או אשר הכניס למילה, ואם הוא לא רוצה מטמא לי, לא הוי טמא. אבל רש"י יוסיף לי את המילה לא באי. ואנחנו שאלנו שבוע שעבר, מה זאת אומרת בכהן תליה מילתא? זה תלוי ברצון שלו? אם אני לא אוהב אותו, אז אני יכול לומר לו טמא? אמרנו, אז ברש"י זה נשמע שזה כן תלוי ברצון של הכהן. לא רוצה, אז לא תטמא. יכול להיות שהתורה תאמר לך, אתה אמור לא לרצות. אתה אמור לרצות את טובתו. אמור להיות ואהבת לרעך כמוך. יש לך מצווה להתחשב בו. אבל בשורה התחתונה, מאיפה זה נובע, וזה מה שרציתי שנראה במדרשי הלכה, אני לא חושב שנגיע לזה, שרש"י פה והגמרא פה מובילים אותנו לכיוון שהוא לא הכיוון הסגור שאנחנו הבנו בסוגיה. אני התווכחתי שבוע שעבר שמתוך הסוגיה, מה שנראה זה או שהתורה אומרת לו אל תראה, או אל תפסוק, או אל תטמא, או שאתה אומר לו תפסוק מה שאתה רואה. שמתוך הסוגיה זה לא נראה שהכהן הוא פונקציה, הכהן הוא סך כל המשרת, זה לא הבחירה שלו. כשרב אומר לך זה טרף, זה אשמת הרב, זה הלכה, מה אתה רוצה ממנו? כשהכהן אומר טמא, הוא עשה לו משהו, זה קשור האם הוא אוהב אותו? רש"י פתאום אומר לי, אם הכהן לא רוצה, היא לא באה עם הטעם אליה, אם הוא לא רוצה לטמא אותו, אולי אני אף פעם לא רוצה לטמא אותו? אז אנחנו נחפש עכשיו, ופה עצרנו שבוע שעבר, את המרכיב הזה, למה הרצון של הכהן משנה. מה זאת אומרת אם הוא לא רוצה? אז זה מה שרציתי שנדייק ברש"י, כן.
אני יכול להגיד שיש יותר מדי עניינים בשמיים, וכשהוא אומר הוא לא רוצה, אז יכול להיות שיש לו טענה שלמה הוא לא רוצה. הוא לא רואה מספיק טוב.
מה האמת בליבו? הוא יודע או לא יודע?
תגיד שלא יודע.
אם הוא לא יודע, אז זה לא עניין שהוא לא רוצה. אני לא יודע, אני לא יכול לענות. שוב, איפה פה הרצון שלא משחק? לא יודע, לא יודע. גם לי יש שאלות שאני לא יודע. ויש שאלות שאני אומר, צריך לראות בו יותר טוב? יש. יש מציאות שאני לא יודע. חזרה לגמרא שלנו. אז רש"י חידד את זה. אנחנו שאלנו שבוע שעבר, שלכאורה אין מי שחולק שבכהן תליה מילתא. כולם מסכימים עם המשנה בנגעים שאומרת שהבן אדם לא טמא עד שהכהן אומר את המשפט טמא. לכאורה ראינו את זה גם בתורת כהנים, גם במשנה בנגעים, אין מי שחולק על זה. אז איפה המחלוקת? אז רש"י הכניס לנו עוד מרכיב. יש פה שאלה האם הכהן רוצה לטמות אותו או לא. וזה דבר שאנחנו צריכים לחדד. מה זאת אומרת? איפה הרצון שלו משחק? אז זה לא בדיוק ההגדרה שהתורה אמרה לי, זה לא בדיוק ההגדרה שהתורה לא אמרה לי, זה שהתורה אפשרה לי ושירה אצל הרצון שלי. אוקיי? אז יש לנו עוד הגדרה, אנחנו היינו את זה בתחילת מועד קטן, שיש מקומות שההלכה אומרת, יש לך את האפשרות, עכשיו אתה תחליט מה תעשה איתה. עכשיו נתקדם. אני רוצה לחדד עוד נקודה. מר סבר בכהן תליה מילתא, אי טהור אמר לי טהור. הוא אומר אצל הבן אדם, יש פה חלות לבן אדם. כשאני אומר לבן אדם טהור, יש חלות. נחדד את זה. אני מבין שכשהכהן אומר טמא, יש חלות של טומאה. אבל כשהוא אומר טהור, יש חלות של טהרה? או שיש גילוי מילתא? בוא נשאל יותר טוב. אם הבן אדם בעצמו רואה שהוא טהור, התורה מראה לי שהכהן יש לו כוח לטמא, אבל אם יש לו כוח לטהר, נכון, זה הוורד של הרבי מחב"ד, מכאן שניתן רשות לרופא לרפות, לא ניתן לו רשות להרוג. כשכהן בא ואומר, כשרופא בא ואומר, הבן אדם הזה לא יחיה יותר משבוע, אז ידוע, אמירה של רבי מחב"ד, לזה לא, התורה לא נתנה לך את הסמכות הזו, מה נתנה לך סמכות? לרפות. אז כשכהן אומר טמא, אני מבין שיש חלות של טומאה. אבל כשכהן אומר טהור, הנה נפקמינה. בן אדם נמצא בבית, הוא רואה שהנגע נהיה קטן, הוא הרב. הוא מלמד את הכהן דיני טומאה וטהרה, הוא יודע שזה טהור. הוא צריך לחכות שהכהן יבוא ויאמר לו טהור? הרי כשלכהן יהיה ספק, הוא יאמר הרב, מה הדין? תאמר לי, זה טהור טמא, אני אומר מה שתאמר לי, תאמר לי מה זה? אז הוא מלמד אותו, אומר לו לא, זה פחות, זה בוהקו, זה טהור, תאמר טהור, טהור, עכשיו טהור. אז אנחנו רואים שכשהכהן מטמא, חל טומאה. כשהוא מטהר, הלשון של הגמרא משמע שלא חל שם טהרה. זה גדר של גילוי מילתא, כי זה אמר לי, הוא אומר לא, הוא לא אומר הגדרה על הדבר, הוא מגלה לבן אדם, אמר לי טהור, והתאמה שתיק. רשי, אני חוזר לרשי שאינו באמצע, בכהן תלה רחמן, עדי מטמא לי, לנגע ותמא, והיא לא באה מטמא לי, אם הוא לא רוצה לטמא, את הנגע לא ותמא, ולהכי חזי לי, ובגלל זה הוא רואה את הנגע להקל אבל לא להחמיר, תחזי לידה ותמא, לא למלא כלום ולא ותמא. אז לא מצאנו ברשי בינתיים רמז, האם יש חלות טהרה או רק יש חלות טומאה. אני אחדד את זה עוד יותר. מה פירוש המילה טהור? טהור זה הסרת הטומאה. זאת אומרת, אם טומאה זה מינוס אחד, וקדושה זה פלוס אחד, טהור זה אפס. טהרה זה שאין טומאה. הורדתי את הטומאה, זה טהור. אבל טהור זה לא פלוס.
פלוס הקדוש?
כן. אני לא ידעתי, זה כל שנים היה לי שאלה. עד שדייקתי בה, אני. אבל אני חושב שזה גמר בברכות. היא ערב שימשה, ועד אחי יומה. היא ערב שימשה. השמש שקע ועד חיומה התפנה היום, זה התרגום של טהר יומה, נכון? ובא השמש וטהר, הגמרא אומרת מה זה וטהר? טהר יומה, והגמרא מסבירה התפנה היום מהעולם. אז רואים שטהר זה להתפנות, זה משם דייקתי. אני אומר לך את המקור שאני, אני אחרי שדייקתי את זה שמתי לב שבבית המקדש המקווה מטהר אותו מזה. כשהוא טהור והוא נכנס למקווה, זה כבר נקרא קידוש, קידוש ידיים ורגליים. זה כשלא נודע לשום טומאה, סתם נטילת ידיים זה כי ידיים עסקניות אין, אז הם נטמאו, אז אתה נוטל, אז זה טהרה, אתה מסיר את הלכלוך, אתה מסיר את הטומאה. אבל 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 כשאתה נוטל ואתה יודע שהידיים היו טהורות, אתה עושה את זה צורך קידוש. אם יש לך ראי אחר, תאמר לי, אני כל מה שראיתי אחרי ששמתי לב לזה מתוך סוגיה תמך ברעיון הזה. זאת אומרת, אבל הראייה שלי זה שם, זה התרגום הזה, חזרה לגמרא שלנו.
רש"י לא אומר כאן פשוט שיש
לכהן
שתי אופציות, או להגיד שזה טהור, או להגיד שהוא יבוא מחר.
הוא גם אומר את זה. הוא גם אומר את זה.
התשובה של הסוגיה, שאם הוא יכול לדחוף, אם לא יכול לדחוף.
בסדר? רש"י מסביר לך מה זה בכהן טליה, נכון? זה הגדרה. אנחנו רוצים הגדרה יותר חדה. אמר מר, ומר סבר, סליחה, אני חוזר שורה שנייה, לטהרו או לטמאו, כתיב, אני חוזר לרש"י, ומר רבי יוסי דאמר לו להקל, אתה לא יכול להגיע ולומר לו רק אם זה כולה, כי הוא סבר לטהרו ולטמאו, כתיב, דכי חזי לכהן דטמא, לא מצי למשתק, הוא לא יכול לשתוק. כן? למה הוא לא יכול לשתוק? אז הוא מדייק מהמילים לטהרו או לטמאו. שהוא צריך לתת פסיקה. אז לפי רבי יוסי, כהן שרואה את זה צריך לתת פסיקה. מה נראה מפה? אנחנו עם דין מיוחד בנגעים. בנגעים אתה לא יכול לשתוק. מה נשאל? האם יש לי מה מצינו? האם מנגעים אני לומד לדין אחר? אני אומר מאמר מוסגר, שנייה, לא בסוגיה שלנו. אנחנו ראינו כבר לפני כשנה את הרן בתחילת עבודה זרה בדף זין. שהגמרא בדף זין, הרן בדף זין נביא, כתוב בתוספתא של סנהדרין, אני חושב. הנשאל לחכם ואסר, אל ישאל לחכם ויתיר. שאלת הרב שאלה והוא אמר לך אסור, אל תשאל עוד רב ויתיר לך. הרן הביא שתי שיטות בגמרא הזו. האם הפשט הוא שכשהרב הראשון אומר לך זה אסור, חל איסור על זה. חל כמו נדר, יש חלות איסור, אתה כבר לא יכול לאכול את זה. וזה לא משנה שאתה אחר כך תמצא סברה ותרב. אסור, גמרנו. הפסיקה יש לה חלות, ובגלל זה אתה לא יכול ללכת לרב אחר. או שיש פה גדר של כבוד החכם. אתה לא יכול, אחרי ששאלת חכם אחד, לזלזל בכבוד שלו ללכת לשני. אבל אם אתה אומר לשני, שאלתי את הראשון, זה מה שהוא אמר לי, מה אתה אומר? אז זה בסדר. כי אז הוא לא יזלזל בראשון, הוא ילך ויברר את זה. כן? פעם מישהו נכנס לפה, הייתי באמצע שיעור, שאלתי שאלה, עניתי תשובה. ואז הוא אומר לי, אבל רב היישוב אמר ההפך. רגע, לא אמרת לי. בסדר, רב היישוב ענה לך חכם עובדיה. אני עניתי לך יקרות משה. זה בסדר, זה לגיטימי. אבל השואל לא היה לגיטימי. זאת אומרת, השואל לא היה צריך לעשות את זה. ועוד לפני כל השיעור, הוא בא ו... זה קרה יותר מפעם אחת, לא יודע אם אתה זוכר. בסדר, זכותו, זה לא... אבל לא ככה, צריך לי, כששואלים שאלה, צריך לומר, שמע, הרב אמר ככה, האם אתה... והתשובה כמעט אמיתי, אני לא ענה, הרב כבר אמר. מה אני צריך... חזרה לענייננו. אנחנו שואלים, האם מהגדר של הפסיקה של כהן אני לומד לכל פסיקה אחרת של רב? והתשובה היא שאולי זה תלוי בשתי הגדרות האלה של הרן. אם פסיקה של רב יש לה גדר חלות כמו בנגע, שכשהכהן אומר הנגע זה נהיה תמה, אז אתה יכול לדון איתי אם זה נלמד זה מזה. אבל אם פסיקה של רב זה גילוי מילתא, זה גדר של כבוד הרב, זה לא גדר שהוא פסק זה נהפך להיות איסור. אז אתה לא יכול ללמוד, וכך אנחנו די נוקטים להלכה, אנחנו חוששים לשתי השיטות, אבל אנחנו בעיקר הדין סוברים כמו הסברה השנייה, אז אתה לא יכול ללמוד מדין נגעים בכלל, אין לך מקום למה מצינו, מדין נגעים לדין שאלה של רב שפוסק. כי שאלה של רב שפוסק, זה לא גדר של חלות. זה לא חל הפסיקה שלו על המאכל. זה לא הגדר, כן? בנגעים, הפסיקה שלו עושה את הנגע תמה, וזה די נראה בהלכה, בהלכות הוראה, ביורד נאה, שאנחנו נוקטים כמו השיטה השנייה ברן, שהפסיקה של רב לא יוצרת חלות על הבשר. כן? אנחנו מתקדמים? חבר'ה, הייתם איתי? מאמר מוסגר. הלאה. אתם רוצים? תבדקו, רציתם עוד את המקורות. כבר למדנו את המקור הזה לפני שנה, את הרן בעבודה זרה דף זין. נתקדם.
יש גם צד שני. שיכול להיות שזה, גם אם נאמר שבשתיהם זה חלות, פה יש סיבה מיוחדת שהפסוק צריך להגיד לי לתארו לתמור. בגלל שיש גם דין מיוחד של בכהן תליה מילתא, לפחות לפני שהוא רואה. צריך להגיד את הפסוק, אחרי שהוא רואה אתה כבר לא יכול להחליט.
אני מקשיב ולא מבין.
בנגע יש דין, יש הרי דין מיוחד של ופינו את הבית. זאת אומרת שהכהן צריך לעשות שיקול של לפני שהוא רואה, שיקול שלא לראות או לעכב את הראייה. אז לומד רבי יוסי, טוב, הבא פסוק מיוחד, אומר לי אחרי שהוא ראה כבר השיקול הזה פג. זה לא, זה דין מיוחד ביחס לדין המיוחד של נגעים,
של הופינו את הבית.
כן, ואז אתה לא יכול.
אני אוהב מה שאתה אומר, אני לא חושב שזה עומד במבחן הסוגיה בהמשך. כי מה שאתה בעצם עושה, זה אתה אומר שילמד הדין משני המקראות. זאת אומרת, יש לי את הפסוק ופינו את הבית, אל תפסוק עד שנתת להם הזדמנות לחסוך את הכסף. יש לי את הפסוק לתארו לתמור. אתה אומר שמי שדורש ופינו את הבית לכולה, ידרוש לתארו לתמור לחומרה. וזה אנחנו צריכים לראות אם בסוגיה זה עומד, הדרשה הזו. לשני הכיוונים, בוא נראה. אני לא יודע לא ברור לי בסוגיה, זה מה שרציתי לראות יחד איתכם במדרש הלכה, אבל מחוסר זמן לא נראה את זה. מה הדרשה פה? מאיזה מילה פה, בפסוק לטהרו או לטמאו, מאיזה מילה הגמרא דרשה שהכהן מחויב לפסוק? הגמרא אומרת לי, היות וכתוב בפסוק לטהרו או לטמאו, מכאן שהכהן מחויב לפסוק כשהוא רואה את הנגע. ממה?
או זה.
אתה אומר האו הוא הדרשה.
שאין אופציה שלישית.
למרות שבדיבור המתחיל של רש"י הוא אומר לטהרו ולטמאו כתיב. הוא אפילו לא אומר אותו.
אוקיי, אני לא חושב שהמלבין לומד ככה, בפירוש שלו על המדרש שלך. אני לא זוכר את הדרשה שלו. לפני שבועיים באתי ערוך עם המלבין, עכשיו אני כבר לא זוכר. נתקדם, אני ממליץ שתראו את זה בעצמכם. אני אומר, זה זועק בסוגיה, זאת אומרת, מה הדרשה פה? מאיזה מילה? מה, זה ייתור? זה מיעוט? מה הלך פה? אני לא בטוח. הלאה, אין לי זמן, אחרת הייתי... נתקדם. אמר מר, אמר רבי, נראה דברי רבי יוסי במוחלט ודברי רבי מאיר במוסגר, ועתניא איפכא, יש דברייתא שבא רבי אומר, נראה דברי יוסי וכולו, כן? ואני חוזר על כל מה שדיברנו לפני שבוע, נראין למי? הבאנו שלוש הסברים למילה נראין, כן? אז זאת השאלה צריך לשאול פה, ורק בגלל שהמילה נראים בברייתא אחת, פירושה כך, זה לא אומר שבברייתא אחרת יש לה פירוש זהה. זאת אומרת, זה צריך לחשמן כשלומדים את הסוגיה. אני מקשיב אם זה, כן.
שדיברנו קודם, המדרם הראשון, הוא הביא סברה, שבכוי תלמי מותר, והשני הוא הביא פסוק. זה לא כל כך השוואה ביניהם, זה אחד מביא סברה ואחד מביא פסוק, זה לא... הפסוק יותר חזק מסברה.
קודם כל זה לא נכון.
בהמשך הגמרא.
סברה יותר חזקה מפסוק.
כן?
למה לקרא סברה היא?
רש"י.
לא אני אומר את זה, רבי יוסף קארו כותב את זה, וההוכחה שלו היא זה, שכשהגמרא אומרת למה לקרא סברה היא, זה שאלה שהעסיקה את כל העולם לפני 150 שנה, אבל זה לא הסוגיה שלנו. כמובן שלא כל סברה, אני אומר את זה, אבל יש סברות שהגמרא אומרת למה לקרא סברה היא, מפה מוכיח הליכות עולם ועוד, שסברה יותר חזקה מפסוק. אבל כמובן שלא כל סברה, זאת אומרת, מה זאת אומרת, למה לקרא
סברה?
יפה, בדיוק, השאלה היא איפה זה נכון, אתה מבין שאפשר לעקור את כל התורה כולה ככה. בסדר, אני אומר, אבל בוא נשאיר את זה, כי באמת את האיזון בין הפסוקים, מי דורש מה, רק אפשר לדון אחרי שסיימנו את הסוגיה. מתוך המכלול אפשר לחזור. עכשיו, יש פה נקודה שלא הצלחתי להגיע לבירור עליה. מר סבר צוותא דעלמא עדיף לי, ומר סבר צוותא דאשתו עדיף לי. אנחנו דיברנו על כך שהגמרא בסנהדרין מראה לנו שבגדר ואהבת לרעך כמוך, זה מוטל על חכמים להגדיר את הנורמות האנושיות. זאת אומרת, יש דברים שחזל אמרו לי, אני אומר לך, ככה האדם בנוי. יש עדיפות לאדם כך. ואם האדם יעמוד ויצלח מפה עד הודעה חדשה, לא נשמע בכלו. חזל היו יותר חכמים ממך. יש מציאויות שחזל אמרו, תשפוט, תאמר אתה, ניקח בחשבון, וזה הלכה למעשה בימים. זאת אומרת, יש מציאויות, היה לפני 20 ומשהו שנה, אישה שהייתה חולת סרטן, והרופאים אמרו שאין לה סיכוי לחיות, והשאלה הייתה האם הכימותרפיה תאריך את חייה, ומה יהיה איכות חיים, ומה שווה, ומה לא שווה, ואולי הכימותרפיה תהרוג אותה, הכל היה בלגן, מה עושים? אז באו עם השאלה לרב פיינשטיין, ואני הייתי השליח שהיה אמור להציג את השאלה לרב פיינשטיין, ואחרי כל השיקולים וכל הדיונים, היה ברור שאנחנו לא יודעים כלום. אם יעשו את הטיפול, אולי זה ירוג אותה. אם לא יעשו את הטיפול, אולי תמות קודם. אם יעשו את הטיפול, אולי זה יאריך ימיה. אולי... אז מה אומרים? תשובה, מה שהבן אדם מחליט. היא החליטה לעבור את הטיפול, והיא חיה עוד קרוב ל-10 שנים. נתנו לה פחות מ-6 חודשים. כשבאו לקראת הטיפול, אמרו לה שעוד 6 חודשים היא הולכת לעולמה, אבל מוכנים לעשות איתה טיפולים, כי זה אולי יאריך את ימיה. אולי. כולי היי ואולי. והתשובה אז, לפי הנתונים שלה, הייתה, החולה צריך להחליט. ההלכה אינה אמירה בזה. יש מציאויות שההלכה אומרת, לפי הנתונים, אני לא יכול להמליץ לך, האם עדיף לך כן להשתדל, ואולי זה מקצר את החיים, אבל אולי זה יאריך את החיים. אין לי סטטיסטיקה מספיק חזקה להמליץ. מבחינה היבט הלכתי, לא תמיד ההלכה בידיה. יש מציאויות, גם בין אדם לחברו, שההלכה אומרת, לא מתערבת, כל דלים גבר. תריבו ביניכם, אין לי מה לומר. אין לי מספיק הוכחות לענות. לא תמיד להלכה יש עמדה. אבל יש פעמים שלהלכה יש עמדה. ואז ההלכה אומרת, אני אומר לך שזה הלכה, ולא מעניין אותי אם אתה צובח אחרת. טב למיטב תענדו מלמיטב ארמלו. יותר טוב לאישה להיות נשואה מאשר להיות לבד. אז נשים אולי תצעק נעה, לא מעניין אותי, לא רוצה להיות, לא רוצה, מעדיפה להיות לבד. וההלכה אומרת, לא, יהיו נסיבות שגם שאת אומרת כך, ההלכה אומרת, זה יותר, אנחנו, ההלכה אומרת, לא, יותר טוב לך כך. אז פה זה כמו בסנהדרין. מר סבר ומר סבר, זה ברור שהשאלה היא מה בית דין הכריע בדעת האדם, מה יותר טוב לאדם. אבל מה שלא ברור לי פה, זה מי זה אמר. הרי זה שני ציטוטים בשם רבי. עכשיו אנחנו אמרנו שכשדבר מצוטט אמר רב יהודה, אמר שמואל, יש איזה משקל של שני אצבעות הלכתיות, רב יהודה סובר את זה ושמואל סובר את זה, זה לא רק ציטוט, והגמרא תתייחס לזה כעמדה של רבי יהודה. אם רבי יהודה ציטט את שמואל, אז גם רבי יהודה סובר ככה, ואם הוא לא סבר ככה, אז הגמרא לפעמים תאמר לי לא סביר עליה. אבל זה היוצא דופן, הנקודת מוצא היא שהמצטט סובר גם כן, ויש לי משקל של שניים בהלכה, המצטט והמצוטט, כן? זה יסוד שדיברנו עליו כבר הרבה פעמים. מי זה אמר פה? מר סבר, המצטט את רבי סבר בכל ברייתא? אני לא יודע. זאת אומרת, קשה לי, וברש"י לא יצא לי ברור פה. מר סבר פירוש הדבר, רבי לפי השיטה הזאת סבר כך, זה הפירוש של מר סבר, לפי הברייתא הזו רבי סבר כך, לפי הברייתא הזו רבי סבר כך, זה הנקודה, אני לא בטוח. אני לא בטוח, ואלה מכם שזוכים, לפני כחצי שנה דיברנו על עמודי הרזים בהקדמה, אבל נתקדם. למימרא דמוחלט מותר בתשמיש המיטה, והתניא, הנה אני אביא הוכחה, וישב מחוץ לאוהלו שבעת ימים, שיעשו בתשמיש המיטה, ואין אוהלו אלא אשתו, אשתו היא המאירה, והמילה אוהל זה מאיר, מלשון יהל אור, אז אוהלו זו אשתו, כך כותבים תלמידי הרשב"א, שבגלל זה אוהלו זה אשתו, שאוהל זה מלשון יהל אור, אז אשתו היא המאירה, דרכה הוא מביא אור לעולם, שנאמר, לך אמור להם, שובו לכם לאהליכם. אז רואים שאשתו זה אוהלו, וכשכתוב ישב מחוץ לאוהלו שבעת ימים, זה אסור בתשמיש המיטה. משמע פה שהאיסור הוא עליו. צריך לדעת שבאיסורי תשמיש לפעמים האיסור הוא עליו, לפעמים האיסור הוא עליה, לפעמים האיסור הוא על שניהם. גוי שבא על בת ישראל, יש איסור לגוי? כן, זה מאוד מעניין. אסור לו לשכב עם בת ישראל, אבל זה לא אחד משבע מצוות בני נוח, לא משנה, אסור לו ואסור לה. ויש זה עוד דוגמאות מעניינות בהלכה. רבי יהודה אומר שבעת ימים יספרו לו, ימי ספירו ולא ימי חילותו. תוספות דיונים מה הדרשה באמת, אבל בסדר. רבי יוסף רבי יהודה אומר שבעת ימי ספירו, קל וחומר לימי חילותו. בוא נראה רש"י, כי יש פה הרבה דיוקים חשובים ברש"י. מר סבר צוותא דאשתו עדיף לי. אז לפני שנקרא רש"י, הקדמה. אנחנו היום ישנו מונח הלכתי שאני לא חושב שמופיע בש"ס ואני לא חושב שהוא מופיע ברש"י. אנחנו קוראים לזה איסור נגיעה. אוקיי? אז אל תגלו לנוער, אבל בש"ס אני לא חושב שמופיע המשפט הזה איסור נגיעה. אסור לגעת בבת. אסור לבת לגעת בבן. זה אסור. אבל המילה נגיעה שאנחנו משתמשים בה היום, לשמור נגיעה ולא לשמור נגיעה, זה לא המונח בש"ס. אז מה המונח? אז המחלוקת רש"י תוספות בשבת. כשהגמרא בשבת דנה האם שאשתו זבה, המשנה לסוף פרק ראשון, לא יוכל עזב עם עזבה מפני הרגל עבירה, אז המשנה שם, אז שם יש מחלוקת רש"י תוספות, איפה הגדר דאורייתא מסתיים. והמחלוקת הזו יש לה המון השלכות הלכתיות, זה מחלוקת רמב"ם רמב"ן גם כן, נפקא מינה, רופא שאשתו חולה והוא צריך למשש לה את הדופק. אז היא נידה, והוא צריך למשש את הדופק. מה רמת האיסור לגעת בה? שהיא נידה, הרי היא ערווה, היא עריות, היא אחד מהעריות, ואחרי מות, איסור כרת, כמו כל ערווה אחרת, יריג ואל יעבור. אז מותר לו לגעת בו, אסור לו לגעת בה. אסור. אבל הוא צריך למשש את הדופק, זה רפואה. אבל כל הראשונים יוצאים לתוך נקודת הנחה, שאין אדם שממשש את הדופק של אשתו, שאין בזה חיבה. לימוד לחיים. זה אמור, אין, כן? זה, ודאי שזה, יש בזה חיבה. מה איסור? איסור לא תקיבו לגלות ערווה? איסור דאורייתא? ועזרא יודע עריות, זה יהיה יעריג ועל יעבור, מחלוקת מחבר רמה. לפי המחבר, באמת, לספרדים יש בעיה ענקית. שימצא רופא אחר, הוא בבעיה. המחבר הולך עם השיטה שזה גדר של דאורייתא ועזרא יודע עריות, ומאוד קשה למצוא את זה. הרמה מוכן ללכת עם השיטה שזה כבר, זה לא בדיוק עריות, זה... אז כשאני אומר, זה לא במונח שאנחנו רגילים, אני לא בא לומר שזה מותר, אני בא לומר, צריך לתחם, איפה ההגדרה, מה האיסור? האם זה לא תקרבו לגלות ערווה? או האם, ומה קורה אם זה לא ערווה? היא בחורה, שלחה למקווה. עכשיו היא תורה. אז מה האיסור? מה האיסור? רגע, היא פנויה. לא תהיה קדישה בבנות ישראל, היא לא תלך עם אף אחד אחר. אני והיא חברים. אמרנו, סגור, היא לא תלך מאף אחד אחר, כבר נשבענו מגיל 4, שרק אנחנו יחד. אז היא תהיה פילגיה שלי. עכשיו, אז זה לא חתונה. החלבנו, כן, עשינו את הכל. אז אין פה איסור, כדי שמה איסור? זה איסור ייחוד. אבל נכנסנו גדר דרבנן. אז כשאנחנו שומעים את המילה איסור ייחוד ברש"י, צריך לדעת שרש"י מדבר על מציאות מאוד ספציפית. אם זה סתם בחור שהולך על דייט עם בחורה, אז יש לי את הבעיות של איסורים דאורייתא. יש לי איסור שהיא נידה, יש לי איסור שלא תהיה קדשה בבנות ישראל, יש איסורים דאורייתא. אבל יש סיטואציות, בימי הגמרא הבחורה טבלה, אין עדיין את הגזירה שהפתולות לא טובלות, אז היא לא נידה. אז אין לי איסור דאורייתא יריג ואל יעבור. אז מה איסור נגיעה? האיסור הוא ייחוד. כשרש"י דן איתי באיסורי נגיעה בכל הסוגיות, רש"י קורא לזה איסור ייחוד, כי זה חלק מהאיסור הזה. אתה לא יכול לומר לו תקרבו לגלות ערווה, היא לא איסור ערווה עליה, היא פנויה. אז מה איסור? אתה תאמר לי לא תהיה קדשה, לא, היא החברה שלו. אז מה איסור? האיסור הוא ייחוד, האיסור הוא דרבנן. זאת אומרת, איסור נגיעה, לא מגלים את זה לבחורים ולבחורות. זה לא נוגע למעשה, כי כל בחורה היום היא נידה, אז יש לה את האיסור דאורייתא של יריג ואל יעבור בנגיעה. אני אומר, אבל כשקוראים רש"י ורואים את המילה ייחוד, אני לא יודע אם שמתם לב, רש"י פה דן בייחוד. ואנחנו צריכים לחדד את זה, כי רש"י הוא לא סימטרי. כשרש"י דן בעדיפות שלו לצוותא דעלמא, אז הוא דן בתשמיש. כשרש"י דן בצוותא דאשתו, הוא אומר ייחוד. הוא לא אומר תשמיש, הוא מעדיף להיות עם אשתו על כל העולם בגלל שמותר לו תשמיש, לא? בגלל שמותר לו להתייחד איתה. זה לא סימטרי, אני לא יודע, ברש"י זה לא סימטרי, בוא נקרא רש"י. ולהכי חזלה במועד בהסגר שנידים את הארום מסמכו, ואפילו מטמא לו מחליט לו משדר לחוץ מגמחנות ולט לצוות הדין שדעלמה, אפילו אחי לט לצערה דעית לצוות הדין אשתו מותר באשתו להתייחד עם אבי מחילותו. אז רש"י פתאום עושה מזה היתר של ייחוד. אז אני מוסיף שזה לא רק ייחוד, זה גם מותר לו לגעת בה, זה כלול במילה ייחוד ברש"י. רש"י הזה התמיע אותי.
הכוונה של ייחוד זה
לא
תשמיש.
לא, אני טוען שלא, כי בסוף רש"י אומר תשמיש. בהמשך כשרש"י אומר צוותא דעלמא, רש"י אומר עוד רגע תשמיש. אז אם הוא התכוון תשמיש, הוא היה צריך לומר את זה. זה מה שאני אומר, רש"י לא סימטרי. בהתחלה רש"י דן האם מותר לו להתייחד עמה, בסוף רש"י דן האם מותר לו לשמש איתה, זה לא אותו דבר. ורש"י מאוד חריף, רש"י אומר לי לא מצער לי לט לצערה, הוא כבר לא יכול לדבר עם השכנים, הוא לא יכול לדבר עם האנשים בבית כנסת, הוא לא, אין לו צער, זה לא משנה, יש לי את אשתי. אמרנו רש"י, זה לא יש לי את אשתי לתשמיש, זה לא המענה לזה שאין לו את הצוותא דעלמא. המענה הוא יש לי את אשתי לפטפט איתה ומותר לי לגעת בה, זה המענה לצוותא דעלמא. זה לא התשמיש, זה לא הנקודה ברש"י. עכשיו אין לי פשט, אני אומר לכם מה כתוב ברש"י. לומר לכם שאני מבין את זה, אני לא מבין את זה. אני לא מבין איזה אדם, אולי יש אנשים שיש להם קשר כזה טוב נשותיהם, אני לא מבין את זה. זאת אומרת, הוא מבטר, לא צריך לדבר עם החברותה, לא צריך לדבר עם רב, לא צריך לדבר עם אף אחד, אני יכול לפטפט עם אשתי, לא מכיר מציאות כזו, לא יודע. אל תשמיע את זה לאשתי, אבל אני לא מבין את זה. לא יודע מה פשט ברש"י.
אז בסדר, מה? אז אם הנוער עם בפרהסיה, אני גאה יותר?
לא, כי זה עדיין אביזרע יודע ראיות, זה עדיין יש איסור ערווה, כי היא נידה.
אם היא הולכת למקווה,
לא ייתנו לה לטבוע. זה רד רבנן, לא נותנים לבתולות לטבוע.
היא הלכה לים.
למקווה שהיא הלכה לים. אם היא לא תהיה נידה, אז אנחנו מגיעים לדברים יותר קלים. הנה חניה, יש לי בעיה שקדישה. כי לרוב הבחורה שמחבקת אותו השבוע, תחבק בחור אחר שבוע הבא.
אבל חיבוק זה כבר קדישה?
לא, אבל זה לא תקרבו. זאת אומרת, אני כן מגיע לגדרים שהם על התפר, אם הם דאורייתא או לא. אבל זה אם היא הלכה למקווה, אין כזה מציאות. טוב, אז אנחנו, מה שאנחנו צריכים לדייק בסוגיה הבאה עכשיו, זה ההגדרה של שמחת חתן, שהיא חייבת להיות דאורייתא, והשלכות, ומתוך זה עוסק מצווה פטור מן המצווה. זאת אומרת, זה המבנה עכשיו שאנחנו הולכים עליו. מה? זה הסוגיה הבאה. הסוגיה הבאה אצלנו, לדייק מה הגדרה של שמחת חתן, מה המצווה בזה? הרי אתה דוחה מצווה דאורייתא של טהרו לטמאו, ומתוך זה להגיע לסוגיות האחרות, להגדרת שמחת חתן. ביחד אני אמנם שיהיה אומר רוצה הקדוש ברוך הוא זכות כבר לפח מה נמצן את השמר עד עליה שעצמה על ציפור יפיל תורה מיידי תודה רבה.